אנחנו נפתח תפילת המנדלה שלנו.
תשומה לפרחים עדויה, עם הצילי יבשות לעולה, נחמה ולבנה היא עדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתרה. בלבי ירחנה ולהגישנה כגן של עדנתיה. בלבי ירחנה ולהגישנה כגן של עדנתיה. ותזכה כל בריאה בעולם שכולו תואר. אידם גבור את המנדלה כאן מיליאת הים. ערב טוב לכם שוב. אנחנו היום בערב השלישי של הלימוד של הפרק של מאסטר שנטידבה על חדוות המעמד. הספר שלנו, המדריך לחיי לוחם הרוח של מאסטר שנטידבה, מאסטר שנטידבה חי במאה השמינית, היה אחד מגדולי אנשי הרוח אי פעם, אחד הספרים המפורסמים ביותר שהוא כתב, המדריך לחיי לוחם הרוח, או המדריך לבודיסטווה. הספר הזה מכיל אוסף של חוכמה, אם אפשר להגיד ככה, עצות איך צריך לנהוג אדם שרוצה לפתח את עצמו מבחינה רוחנית ולהגיע להארה. אדם שהגיע לאיזו רמה של בשלות רוחנית, שבה הוא מבין שהחיים האלה, כמו שהם, לא יכולים לעבוד. שהחיים האלה בסמסרה, באופן הרגיל שבו הם מתנהלים, שבהם אנחנו נולדים, אנחנו מתבגרים, אנחנו הולכים לבית ספר, אנחנו רוכשים מקצוע, אנחנו מקימים משפחה, אחר כך מגדלים את הילדים שלנו, ואחר כך הולכים לעבוד כל בוקר. ומה אחר כך? בואו נסתכל מה אחר כך, בואו נסתכל על ההורים שלנו, בואו נסתכל על הסבים והסבתות שלנו. אותו דבר בדיוק מחכה לנו. אם הכל קשורה, אם לא קרתה איזו תאונה או מחלה קשה או מלחמה או דבר היום ונורא לפני כן. ואדם מסתכל ומבין שאם הדברים ימשיכו להתנהל כפי שהם, אם הוא ימשיך לצעוד בתלם הזה, לאן זה מוביל? עשינו מדיטציה כזאת. לאן זה מוביל? זה מוביל לשם. המעשים שאנחנו עושים בעולם, דברים שאנחנו אומרים בעולם והמחשבות שאנחנו חושבים בינינו לבין עצמנו, כל אלה מותירים רישומים בתודעתנו, והרישומים האלה יוצרים את עולמנו. הרישומים האלה יוצרים את האופן שבו אנחנו רואים עולם. ואם אדם צבר הרבה חסד, מפשיל לו הזרע, הרישום שבו הוא פוגש מורים או פוגש תורות רוחניות, מבין שיש דרך אחרת, שיש דרך החוצה, שזה לא חייב להסתיים במחלות, בזקנה ובמוות, כפי שהוא ראה עד עכשיו. זה לא חייב להסתיים ככה. הטיצ'ינג של הבודה הרבה פעמים מתפרש כזה מין טיצ'ינג לרכוש שלווה, או להיות סטואים, להסתכל במים ולהתמזג עם היקום, או משהו כזה מין מיסטי, מיסטורי. זה לא הטיצ'ינג של הבודה. למעשה, הטיצ'ינג של הבודה בא ללמד אותנו איך להיות מאושרים, אושר של ממש. בכל אחד מאיתנו יש כמיהה לאושר. אנחנו כל הזמן פועלים כדי להביא לעצמנו אושר. אבל אנחנו מסתכלים לאן זה מוביל, אם אנחנו מסתכל לאן זה מוביל את הורינו ואת סבינו, אנחנו יודעים שכמו שזה מתנהל, זה לא מביא לאושר אולטימטיבי. אולי יש תקופות טובות בחיים, אבל גם התקופות הטובות בחיים הסתיימו. ולוחם הרוח מתחיל לחפש את הדרך אל האושר האולטימטיבי, זה שהוא בר קיימה, זה שהוא לא לפעמים בא ולפעמים לא בא, ואין לנו כל כך הרבה שליטה על מתי הוא בא ומתי הוא לא בא. ומאסטר שנטידבה בספרו מלמד אותנו לטפח איכויות מסוימות, שלוחם הרוח צריך כדי להצליח במשאלה הזאת להשיג את האושר האולטימטיבי. ופחות או יותר הספר מסודר לפי אותן איכויות שאנחנו קוראים לזה השלמויות. והשלמויות שהוא מתאר, וזה בא מטיצ'ינג של הבודה, זה קודם כל נדיבות, השלמות של נתינה. הבודיסטווה, אותו לוחם רוח שרוצה להתפתח ברוחו, מפתח קודם כל את היכולת לתת, והוא מתחיל בקטן, ומסע שנתי דבר, מה תתחיל בקטן, אל תקפוץ מעבר למה שאתה כרגע מסוגל, זה כמו כל תרגול, יש רמות, ותתחיל איפה שאתה נמצא, אבל תתרגל, תמתח את עצמך טיפה, אוקיי? תדאג לעלות ברמה, בהדרגה, ובהדרגה, עם התרגול, זה בא. כל דעת ראויה לשמה, תדגיש נתינה ונדיבות. למה זה חשוב? מכיוון שאחת הסיבות העיקריות לסבל שלנו, זה שאנחנו עסוקים בעצמנו ואחוזים בעצמנו, זה האנוכיות שלנו. למעשה זאת הסיבה שאנחנו ממשיכים לסבול. היא מודבעת בנו מאוד עמוק, אנחנו באנו איתה לעולם הזה. זה הרגל שיש לנו מימים ימימה, מקדמת דנה, מגלגולים קודמים. מאז ומתמיד היינו עסוקים בעצמנו. וכשאדם מתחיל לטפח נתינה ולפתח נתינה ולתרגל נתינה באופן מודע, הוא בהדרגה מתחיל לשחרר את האחיזה שלו באני ושלי. השחרור הזה הוא בדרך להגיע לאושר האולטימטיבי, שהוא לגמרי מעבר לאגו, שהוא אנטיתזה לאגו. אגו לא יאפשר לנו להגיע לאושר האולטימטיבי הזה. אז זאת הנתינה, בעקבות פיתוח של נתינה, הוא מדבר על פיתוח של התנהגות מוסרית, מה שאנחנו קוראים השלמות של המוסר. השלמות של המוסר יש לה כמה וכמה רבדים. הראשון שבהם הוא המוסר של לא לפגוע בזולת, לא להרוג, לא לגנוב, לא לשקר, לא לנעוף. לא להשתמש בדיבור שלי בצורה שמרחיקה אנשים זה מזה, לא להשתמש בדיבור גס, לא לבלות את זמני בדיבורי סרק, זה מה שקשור לדיבור, לשים לב למחשבות שלי, לא לחמוד דברים שיש לאחרים, לא לאחל רע לאחרים, ובעיקר בעיקר לפתח חוכמה, לפתח תובנה של הטבע האולטימטיבי של המציאות שלנו, שזה אולי החלק הכי קשה. וזאת רק הרמה הראשונה של מוסר, והיא לא קטנה, היא עצומה. תחשבו להגיע למצב שאתם משתמשים בדיבור שלכם תמיד לקרב לבבות ואף פעם לא להרחיק אנשים זה מזה. ואתם רק עושים את זה, יש שינוי גדול בחיים. זה אומר להפסיק כל רכילות. זה אומר להפסיק כל השמצה. זה אומר להפסיק להתלונן על אחרים. כי כשאתם באים לאלף ומתלוננים על בית, אז אלף אולי יחשוב פחות טוב על בית, נכון? אז יחקתם את אלף מבית, אפילו טיפה. אנחנו אומרים שזה יוצא רישום בתודעה שלנו, מה תהיה התוצאה של רישום כזה? בהדרגה, אם נמשיך לעשות את זה, אנחנו נמצא את עצמנו לבד. אנחנו נמצא את עצמנו בודדים. אז אם בדידות היא אחת הבעיות שמציקות לכם, מה אתם צריכים לעשות לפי זה? את ההפך. להשתמש בדיבור שלכם לקרב לבבות. ללכת אנשים בודדים ולבלות איתם זמן להפיג את הבדידות שלהם. קרב לבבות. זה רמה ראשונה של מוסר, יש רמה שנייה של מוסר. שבה אנחנו מתאמנים באיך לעשות טוב בעולם. וזה אימון. יש אנשים שהם באופן טבעי יותר טובים, יש אנשים שבאופן טבעי פחות טובים. כל אחד מאיפה שהוא נמצא, יכול לעלות לרמה הבאה, וחייב לעלות לרמה הבאה, לפי מאסטר שנטי דבה ולפי הבודה, ולפי כל תורה רוחנית ראויה לשמה, חייבים לפתח את היכולת הזאת להביא ברכה לזולת למידה מקסימלית, כי העושר תמון שם. אחד הפסוקים שאנחנו אוהבים לצטט בטיצ'ינג שלנו, גם יש של מאסטר שנטי דבה, אומר, כל עושר שיש בכל הטבל, בא מלרצות באושרו של אחר. כל סבל שיש בטבל רבתי, בא מלרצות באושרי שלי. אז לרצות באושרו של אחר, זאת רמה נפלאה, זאת רמה נהדרת, אם אדם חי את חייו ככה עם מחשבות כאלה, זה יוצר רשומים במיינד שלו. זה יוצר רשומים שהתוצאה שלהם זה שהוא פוגש עולם שטוב אליו, עולם שמחייך אליו. מזה שהוא רוצה שלאחרים יהיה טוב, שהוא יוצר פילטר בתודעה שלו, אחר כך נכפה עליו עולם יותר טוב. כל אחד מאיתנו חווה כרגע את העולם בצורה מסוימת. החוויה המסוימת שיש לכל אחד מאיתנו של העולם, אנחנו אומרים שהיא הבשלה של רישומים קרמיים שאנחנו שתלנו בתודעתנו, במו ידינו, באופן שבו התנהגנו מעבר התנהגות, דיבור ומחשבה כלפי הזולת בעיקר. העולם הזה תכפה עלינו. אין לכם בחירה ביחס למה שקורה לכם ברגע זה. אתם נמצאים כרגע בגוף מסוים, בבית מסוים, בארץ מסוימת, מרגישים יותר טוב, פחות טוב, יותר בריאים, פחות בריאים, וכל הדברים האלה. כל זה עכשיו נתון. לא יכולים ברגע זה להחליט שאתם 5 שנים יותר צעירים, או להחליט את מנכם כי עכשיו החלטתם. זה נקבע כבר. זה נקבע כבר על ידי מעשי העבר. אם זה נקבע על ידי המעשי העבר, ניקח את אותו פרינציפ ונעשם אותו קדימה. אבל עכשיו עם כוונה. עכשיו אנחנו נארגן
את המעשים שלנו, את המחשבות שלנו, את הדיבורים שלנו, כדי ליצור לעצמנו עתיד כלבבנו. עכשיו, כלבבנו זה לא מספיק טוב, כי אם לא היינו מוארים, אז אנחנו אפילו לא יודעים כמה טוב זה יכול להיות. אין גבול כמה טוב שזה יכול להיות. זה יכול להיות אננדה, זה יכול להיות עונג עילאי כל הזמן. שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין כמה זה יכול להיות טוב. אבל הבודה יכול, והוא אומר לנו, הנה יש רשימה של כללי התנהגות, שאם תשמרי עליהם, ייווצר בשבילך עונג שאין לו שיעור. אבל צריך לשמור עליהם, צריך ללמוד קודם מים. זה היה קורס שלם שעשינו על נדרי הבודיסטטווה. צריך להתחייב אל הדרך ולשמור עליה. ואז היא מייצרת בודו, זאת דרך שמייצרת עושר. בהדרגה. יש שלב שלישי למוסר, וזה ללמוד איך לעשות את זה מהר. וזאת תורה בפני עצמה, תורה מדהימה. כי מה זה מהר? מהר זה במהלך החיים האלה. וכשאדם מיישם את הדברים האלה, וגם מיישם את הכללים של איך לעשות את זה מהר, הדברים מתחילים להתרחש במהירות הבזק. מהירות הבזק זה יכול לקחת כמה שנים בחיים האלה. אבל זה מהירות הבזק לעומת עידנים של סבל. וזה מאוד מדהים ומאוד מרגש כשזה קורה. אלה כבר נדרים טנטרים, ולטנטרה יצא שם רק קצת בארץ, ובצדק. לא בגלל הטנטרה, בגלל האופן שבו היא הוצגה. אז לא כזה, אוקיי? לא כזה. טנטרה זו דרך שניתנה על ידי הבודה, דרך מאוד טהורה, דרך שעל מנת שהיא תצליח חייבים קודם תואר מוסרי עצום, ושמירה על כל הנדרים שמניתי ועוד הרבה אחרים. כוחה של הטנטרה עצום מכיוון שהיא יכולה להוציא אדם מסבל במהלך חיים אחד, היא יכולה להביא אותו להערה במהלך חיים אחד. זה כזה מין תותח עצום שיכול לזרוק אותנו למקום הרבה יותר נפלא ממה שאנחנו נמצאים כרגע. אבל תותח זה מסוכן. צריך להיות מוכנים, אי אפשר לתת לילדים קטנים לשחק בתותחים. איך מתכוננים לנשק הזה? על ידי שמירת המוסר, על ידי שמירת תורה. שמירת המוסר והתרגול של איך להיות טוב לזולת, זה בדיוק מה שנותן לנו את השרירים הרוחניים שמכינים אותנו לכלי האולטימטיבי הזה של טנטרה טהורה, שמגייס את כל האנרגיות שלנו לכיוון של הערה. ומאסטר שנטי דבה בספר שלו למעשה נותן לנו הדרכה איך לעשות את זה, איך להכין את עצמנו לכלי הזה. הוא עצמו היה טנטריקה, הוא חי במנזר, אנשי המנזר לא כל כך העריכו את התרגול שלו, כי הוא עשה אותו בסתר, הוא עשה אותו בלילות, ובשעות היום הוא ישן, והם חשבו שהוא בטלן גדול. אז צריך להיזהר, כשאנחנו שופטים אנשים, כן? הוא הדוגמה. אז כאמור, הוא מונה שש שלמויות, שתיים מהם ענין או נתינה, מוסר, אחר כך הוא מדבר על אורך רוח, של זה דיברנו כאן הרבה, אחד האספקטים החשובים, וזה חוזר גם בפרק הזה, זה הנכונות להתמודד עם קשיים בדרך הרוחנית. הפרק הבא, פרק 7 שבו אנחנו עוסקים עכשיו, זה הפרק על חדוות המאמץ. זאת שלמות. זאת שלמות שאנחנו צריכים ללמוד לפתח. מיד בפסוק הראשון של הפרק הוא אומר, יש לו תאבב, בלי שרוח תלשוב. זאת חדוות המאמץ. אוקיי, החלטתי כבר, אני רוצה להיות מאושרת, אני מוכנה לעשות מה שאני צריכה, אבל אני עסוקה. ואנחנו אומרים, אני עסוקה. אני עסוקה בדברים שלא מביאים לי אושר, ואין לי זמן לעשות את הדברים שיכולים להביא לאושר. זה סוג של עצלות רוחנית. ואמרנו שבתרבות שלנו קל מאוד להיות עסוק מאוד ובטלן בו בזמן. כי אנחנו עסוקים בדברים שהם יחסית קלים ושלא מובילים לאושר המוחלט, שמובילים למטרות שהן מאוד מוגבלות. כל עמל שאתם משקיעים, כל יגע שאתם משקיעים בהשגת תוצאה שהיא ארצית, הדברים האלה מתקלים, הדברים האלה יילקחו מכם. במוקדם ומאוחר, זה הטבע של כל דבר ארצי. הוא בא מקרמה, הוא בא מאנרגיה שמשתנה כל הזמן. זה עולה ויורד. מישהו שאל, אם טוב לי בחיים, למה לא לרצות לחזור לכאן? אם טוב לך עכשיו בחיים, אל תדע, זה ייגמר. אם לא לפני המוות, בזמן המוות. ורוב האנשים לא מתים בקלות. רוב האנשים מתים בייסורים. וגם אם הכל הולך בסדר, ואתה חי טוב עד הסוף, כמה אנשים אתם מכירים שזה קורה להם? כמה אנשים אתם מכירים שלא חולים במחלה קשה ולא מתייסרים בייסורים? גם אז המוות הוא קשה. כבר לא יכולים לספר לכם את זה, כי זה קורה אחרי שהם עצמו את עיניים. כי זה מצב שבו הכל נלקח מכם בבת אחת. תחשבי היום מישהו בא ואומר, אני לוקח לך את היד. בום. איך תרגישו? זמן המוות, בסטר המוות, ולוקח מכם הכל. אתם יכולים למחות. לוקח הכל. אז זה חוויה טראומטית, לא סתם אנחנו פוחדים ממוות. אז התשובה הראשונה שלי לשאלה למה לא לרצות לחזור לכאן, זה בגלל שזה זמני. גם אם יש טוב הוא זמני. שנית, אין לנו מושג מה זה טוב. כשאנחנו בסמסרה, והמיינד שלנו רווי במה שקראנו שלושת הרעלים, אין לנו מושג מה זה להיות בלעדיהם. מה זה כשהמיינד חופשי מהרעלים האלה של השתוקקות בלתי פוסקת, של לנהות אחרי מה שנעים, של לברוח ממה שלא נעים, והכי גרוע, לא להבין בכלל מה קורה איתי. בכלל לא להבין מה מניע אותי, בכלל לא להיות מודעים לכוחות שמניעים אותנו, שגורמים לנו להיוולד שוב ושוב ולמות שוב ושוב ובדרך לחלות ולהזדקן ולסבול. אז כדי לצאת מהמצב הזה חייבים להשקיע מאמץ. אם ניתן לדברים להתגלגל, אם נלך בצלם, אנחנו יודעים לאן זה יוביל. חייבים להתחיל לשים את הרגל על הגז, מה שאומרים. חייבים לעבוד. וזה הפרק הזה. זה הפרק שלנו. כדי לפתח את השלמויות שכבר מנינו, את הנתינה, את המוסריות, את הסבלנות, חייבים להשקיח מאמץ. וצריך לעשות את זה בשמחה, נכון? בחדווה. כי אנחנו רוצים לייצר חדווה, אנחנו רוצים לייצר עושר. אז המאמץ צריך להיות בעושר. באותה מידה, להשקיע מאמץ עכשיו, כשאנחנו מתחילים כבר לצעוד בדרך הרוחני. אנחנו חייבים לפתח ריכוז מדיטטיבי. אנחנו צריכים להשקיע הרבה בלימוד ריקוד, בלימוד חוכמה, שזה מה שלמשל עשינו, שהיו אנשים שבחרו ללכת בגשם, בבוץ, לנסוע רחוק, לצפון, כדי ללמוד קצת על ריקוד. אין דרך נפלאה יותר לבלות סוף שבוע. מאסטר נגארג'ונה, אחד החכמים הגדולים שחיו אי פעם, שחי בערך במאה השנייה, השלישית, הוא אמר שאדם שלא מבין ריקוד, זה לא משנה כמה הוא טוב. לא משנה כמה טוב הוא עושה בעולם. וכולית אימא תרזה, עד שלא מבינים ריקות, אנחנו נמשיך להתגלגל ולסבור בעולם הזה. כי אנחנו לא מבינים את המציאות. כל עוד לא מבינים את המציאות שלנו, אנחנו מגיבים אליה לא נכון, ואנחנו מייצרים לעצמנו עוד סבל. מישהו בא וכועס עליי, או מישהו בא וצועק עליי, אם אני לא מבינה מאיפה הוא בא, אני אתחיל לדחות אותו, אני אתחיל להגיב בצעקה נגדית או בביקורת בליבי עליו, מיד יצרתי את הבא אחריו. כי ריקות הולכת יחד עם קרמה. הוא ריק מלהיות רע מצד עצמו, אני מייצרת אותו ככה בגלל הרישומים הקרמיים שלי, ואם אני מתחילה להגיב לזה, למה שכבר יצרתי בעבר, אני ממשיכה את הסמסרה כל הזמן. סמסרה פירוש המילה זה גלגל. אז זה גלגל כזה, גלגל חוזר כל הזמן, גלגל של סבל, אנחנו כל הזמן מייצרים. ואל תחשבו שזה רק עניין של לידה ומוות ועוד פעם לידה. זה נכון, זה סמסרה. אבל יש גם מה שקורה מיני סמסרה. יש סמסרה שקורית רגע, רגע. כל הזמן, כשאני לא מבינה את המציאות, אני כל הזמן מגיבה לא נכון, אני כל הזמן מייצרת סמסרות קטנות שמהן מורכבת הסמסרה הגדולה. והספרות הבודיסטית מלאה בטיצ'ינגס על נתינה, על מוסר, על אורך רוח. יש המון טיצ'ינגס על ריקות, יש הרבה טיצ'ינגס על מדיטציה. מעט מאוד יש שמתארים את חדוות המעמד. זה הפרק. הפרק הזה שקיבלתם את התרגום שלו. זה הפרק בספרות על איך לפתח את ההתלהבות לעשות את העבודה. כי תחשבו, אנחנו צועדים באיזשהו תלם. כל אחד מאיתנו חי את החיים שלו, ויש לו את ההרגלים שלו, ויש לו את הבית שלו, ויש לו את המשפחה שלו, ויש לו את העבודה שלו. ונכנסתם לאיזה תלם. וזה מהחיים האלה. יש תלם הרבה יותר עמוק שבו אתם שרויים מהרגלים שבאו איתכם מהרבה גלגולים. אנחנו מאוד עמוק בתוך זה מערכת של התניות, שאם לא נעשה מאמץ גדול, לא נוכל לצאת משם. אנחנו בתלם עמוק. אנחנו צריכים לטפס החוצה. אנחנו צריכים להשקיע מאמץ כדי לספס החוצה, מאמץ מודע. צריך רוח גבית חזקה, צריך לפגוש מורים שידחפו אותנו ויתנו לנו השראה ויתנו לנו טיצ'ינג. צריך המון גורמים כדי להצליח בדרך. והוא מדבר עליהם בפרק הזה. והתחלנו לדבר על מכשולים. הדבר הבא שהוא מדבר עליו בתחילת הפרק זה על מכשולים למאמץ הזה. ומה המכשולים? הדבר הראשון הוא עצלות. ומה זה עצלות? יש שלושה סוגים. יש את העצלות שלא מתחשק לי. יש את העצלות שהזכרנו קודם, אין לי זמן, אני עסוקה. Okay, אני עסוקה בלייצר עוד סבל, אין לי זמן לייצר עושר. זה מה שמורה רוחני יקרא. אם אדם עסוק מדי כדי להביא את עצמו ללימוד רוחני, הוא לא מבין, הוא לא מבין מה שהוא עושה. כי כל דבר שאתם עכשיו מחפשים בעולם הזה, יילקח מכם. במוקדם ובמאוחר. זו מטרה מאוד קטנה, מטרה מאוד מוגבלת. זה דרך שנייה. דרך שלישית של עצלות, שהוא מדבר עליה, והיא מאוד חשובה, והיום נדבר עליה יותר, זה החוסר הביטחון ביכולת שלנו. אולי זה גדול עליי, זה מטרה גדולה מדי. חוץ מזה, אין לי היום מצב רוח. הוא גם מדבר על המשיכה לעשות את הרע. מה זה הרע? רע זה לא דווקא ללכת ולפגוע באנשים. רע זה להיות עסוקים באותם הדברים שגונבים לנו את הזמן ולא מאפשרים לנו לתרגל לייצר את האושר האולטימטיבי. זה הרבה טלוויזיה, זה הרבה מסיבות, הרבה עיתונים, הרבה טיולים, הרבה דברים שהם אין בהם שום רע מצד עצמם, אבל הם גונבים את החיים שלנו. ואז דיברנו על אנטידוט לדברים האלה. אנחנו חייבים להפעיל אנטידוט לדברים האלה, כי אם לא נפעיל אנטידוט, אנחנו נמשיך באותו תלם. תלם הזה מושך אותנו, אנחנו מותנים. אז אם קצה נפשנו בסבל, שלנו ושל אחרים, אנחנו צריכים באופן מודע להפעיל אנטידוט. ונתנו שני אנטידוטים מאוד חזקים. מאוד חזקים ומאוד חשובים. אחד זה היה המדיטציה על הרעיות, על המוות. לפתח את המודעות למוות, לעובדה שהמוות שלי הוא ודאי, לא באופן תיאורטי ודאי, שלי, של הגוף הזה, ודאי. אי אפשר לעצור אותו, כל רגע שעובר מקרב אותנו אליו, וכשהוא יגיע נהיה באמצע, לא נספיק, יהיה תחושה של פספוס, רוב האנשים מתים עם תחושה של פספוס. אני לא יודעת מתי הוא יבוא, קל מאוד להרוג אותי, קל מאוד, הגוף הזה מאוד שברירי, זה גוף דפקט. אם אתם הייתם קונים טלוויזיה, והייתם מביאים אותה הביתה, וכל דבר היה שורט אותה, או מכל דבר הייתה מתקלגלת, אתם הולכים להחזיר, נכון? איזה גוף קיבלתם? סותמים את האף לשתי דקות, הוא נגמר. זה אפקטיבי. תלכו תחזירו אותו. אנחנו מלמדים איך להחזיר אותו. אנחנו מלמדים איך לקבל גוף אחר. לא דפקטיבי. מלמדים מאיפה הוא בא, ואיך לייצר משהו אחר. האנטידוט השני שהוא מאוד חשוב, זה לפתח את המדיטציה על משאבים והזדמנויות. שפע ופנאי קראנו לזה, ובסנסקריט סאנה וסמפתי. זה ההרהור בהזדמנות הבלתי חוזרת שניתנה לנו. ההזדמנות הנדירה, המדהימה. החיים האלה כבני אדם, באופן שבו אנחנו חיים, הם נס לא יאומן. אם אתם מביאים בחשבון את כל הצורות שבהם יצורים חיים בסמסרה, כבעלי חיים עלובים, כדגיגים מסכנים שנטרפים על ידי דגים אחרים, כרוחות תאבות, כצורי גיהנום. הקיום האנושי הוא נדיר והוא בעצמו נס. מה גם קיום אנושי כמו שלנו, שיש לכם בריאות יחסית, יש לכם תבונה, יש לכם השכלה, יש לכם ביטחון כלכלי, יש לכם ארץ חוק. יש תנאים לתרגול רוחני. כמה אנשים יש כאלה תנאים? שהם לא צריכים לעמול כל היום להשיג אוכל, או לפחד משודדים ורוצחים, או לחפש קורת גג, או שהם בריאים מספיק, או מבינים מספיק. מבין האנשים, שזה כבר מאוד נדיר, כמה אנשים יש להם את התנאים האלה? עכשיו תיקחו את כל האנשים שכבר יש להם את התנאים האלה, והם לא באים לטיצ'ינגס רוחניים. מה הם עושים איתם? יושבים שותים יין, עוד יחתה, עוד טיול, עוד... וזה נגמר. כן, מבזבזים את הדבר הכי מדהים, את הנס הכי גדול, על דברים חולפים על שטויות. אם אתם פה, אז יש לכם משיכה לדברים רוחניים. יש מורים רוחניים בעולם שלכם, לא בכל עולם יש. יש תורות רוחניות. יש תורות רוחניות שעובדות, אותנטיות שהוכחו כעובדות, שאלפי אנשים צעדו לאורכן והוציאו את עצמם מסבל. לא סתם תורה רוחנית, אלא תורה רוחנית אותנטית ומוכחת שהוכיחה את עצמה, שאנשים בדקו אותה, תרגלו אותה והגיעו. וכל הטיצ'ינגס האלה נמצאים פה ובשפה שלכם. אז אם את כל זה עכשיו גמרתם לשמוע, הולכים הביתה וממשיכים להיות עסוקים בדברים הרגילים, אנחנו אומרים שיש בזה סכנה גדולה. אנחנו אומרים שעצם זה שבאתם לפה, מצד אחד זה קרמה מדהימה, אתם מאוד מיוחדים, אתם באמת מאוד מיוחדים מבחינת הקרמה שלכם, כי זה נדיר לחלוטין. מצד שני, אם אתם באים לפה ולא עושים עם זה כלום, וחוזרים ועולם כמנהגו נוהג, זה יוצר הרגל, ואני רוצה לדבר על זה קצת היום. בפסוק 12 הוא מדבר איתנו על כך שאנחנו כאלה עדינים וקשה לנו לשאת כאב, ומה יהיה כשנגיע לסבול במחזות הנמוכים, שם הרבה יותר גרוע. והוא אומר, הסיבולת שלנו לכאב הולכת ופוחתת. פוחתת עם השנים. נכון, דיברנו על זה. אנשים מבוגרים הרבה פחות מתמודדים עם קשיים מאשר אנשים צעירים. מאיפה זה בא? מזה שלא פיתחנו אורך רוח, מזה שלא פיתחנו את הסיבולת. אז אם לא עשינו שום דבר, זה רק ילך לפי הרשומים שיש לנו. פסוק 13 אומר לנו נסטו סנטידבה, בלי שאצבע תנקוף, תקווה לישועות. לשרועים פה בסבל מרובות המכות. פה בגלגל הסבל הוא מתכוון. בעוד המוות מחבק, כאל תדמה בלבך, ומראה תכונן את יחוש להורסך. פה הוא מדבר עלינו, על האנשים. הוא אומר שציפיות שיש לאנשים הן לחלוטין לא ריאליות. לחלוטין מצוצות מן האצבע. וחשוב לנסח אותם בפורש לפני שנוכל להתגבר עליהם. חשוב שנשים לב איפה אנחנו ביחס הרשימה הזאת שהוא מונה, כדי שנוכל לא ליפול לשם. אז הוא אומר, כל האנשים מניחים בצורה לחלוטין לא הגיונית שדברים טובים יבואו אליהם, שיהיה טוב. דיברנו על זה קצת. אנשים רוצים שיהיה טוב ומקווים שיהיה טוב. מקווים שיהיה טוב. כל דבר שיש בחיים שלנו בא כתוצאה מרשומים קרמיים שאנחנו זרענו במעשינו. אם אין לנו את הרשומים, קרמה שלא נזרעה לעולם לא תיתן פרי. זה אחד מחוקים של קרמה. בלי זרע אין פרי. ככה זה בטבע, ככה זה בקרמה. לא תיתן פרי. בלי זרע אין פרי. ככה זה בטבע, ככה זה בקרמה. לגמרי, לגמרי פשוט והגיוני. אם אנחנו רוצים טוב, אנחנו צריכים לזרוע זרעים של טוב. אם אני רוצה שלי יהיה טוב, אני חייבת לעשות טוב בעולם. כי זה המקור לטוב. כל אושר שיש בכל הטבל, בא אני לרצות באושר של אחר. בא אני לעשות טוב למען הזולת. לשבת ולקוות שיהיה טוב, הרבה אנשים קיוו. ולא היה טוב. אז זה דבר אחד שמדבר עליו. אחר כך, בעוד המוות מחבק, כאל תדמה בלבך. אתה מצפה לחיות איזה כמו אל שחי חיים ארוכים. כאילו שאתה איזה אל שהמוות לא ייגע בו. אומר זה לחלוטין לא מציאותי, אנחנו לא יודעים מתי המוות יבוא. דיברנו על זה. סומה לפרחים אדויה עם הצילי יבשות וחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד הם ראתה בליבי יחנה מלכה אגישנה, כגן של עדנה תיארה, וליבי ירחנה, מלכה אגישנה, כגן של עדנה תיארה, לא מיתנו בך, לא תזכה כל בריאה, ועולם שכולו שואה, גם גורו לתנן עמדה, קאמר יתיה.